בעמוד קפד בעמודה הימנית, והתחלנו בפירוש דברי האגדה המובאים על ידי המהר"ל, ובפרק חלק תניא. רבי אלעזר אומר, ימות המשיח 40 שנה, כלומר יש לנו פה כמה טיעונים לגבי אורך ימות המשיח. אמרנו שיש שתי קבוצות של דעות, יש דעות שמקצרות, יש דעות שמעריכות, ועסקנו בדעות המקצרות. וגם בדעה המפרידה או המבדילה בין שתי הקבוצות, שהיא הדעה של רבי הלל. רבי אלעזר אומר, ימות המשיח 40 שנה, שנאמר 40 שנה אקוט בדור. רבי אלעזר בן עזריה אומר, 70 שנה, שנאמר והיה ביום ההוא ונשכח הצור מהעיר, 70 שנה קיימה מלך אחד, איזה מלך מיוחד, ואומר זה משיח. רבי אומר, 3 דורות, שנאמר יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. אם כן, 3 דעות, 40 שנה, 70 שנה ו3 דורות. רבי הלל אומר, אין להם משיח לישראל, כי כבר אכלוהו בימי חזקיהו. זאת הדעה האמצעית. אמר רב יוסף, שר הלל מרא לרבי הלל, שהקדוש ברוך הוא יסלח לרבי הלל, הרי זה לא יכול להיות. חזקיה אימת הווה, מתי היה חזקיה בבית ראשון? ואילו זכריה כמתנבא בבית שני, ואמר גילי מאוד בציון, הרי מאוד בת ירושלים, הנה מלכך יבוא לך צדיק ונושע. אם כן, יש משיח גם אחרי חזקיהו. כן, כמה זה 3 דורות? יש כמה אפשרויות. דור יכול להיות 25 שנה, יכול להיות 30 שנה, יכול להיות 40 שנה. אבל לפי הפירוש שהבאתי בשיעור שעבר, השלוש דורות זה 30 שנה כל דור, סך הכל 90 שנה. 40, 70, 90. בסדר? וגם הסברנו, נתנו תאריכים. עכשיו, ההסברה, נגיד, המתקבלת על הדעת היא, שכשמדברים על תקופה קצרה לימות המשיח, משום שאנחנו מדברים על השלב הראשון, מה שמכונה בחלק מהמדרשים בשם משיח בן יוסף, שהוא השלב הראשון הציוני, אפשר לומר, של השבת האומה לארצה, לביטחונה, מדינתה וכדומה. מה? לפי זה אנחנו כבר אחרי השלב הזה, כן? דיברנו על זה. והסברנו גם לפי התאריכים שהביא הגאון מווילנה, לפיו השנה המכריעה את השינוי היא שנת תפשינון. או תפשינון א' ואילך, זה כבר עולם אחר. כן.
כן.
חזור נא בבקשה על שאלתך. כן. נכון. אין הזדמנות. אז הסברנו מה זאת אומרת שרבי הלל אומר אין משיח, וכי הכוונה, וכי רבי הלל חז וחלילה יאמץ את הדעה הנוצרית לפיה אין יותר גאולה לעם ישראל, לא ייתכן. אז הסברנו בשם רש"י, ובאמת גם שעת הסוגיה מורה כך, שהכוונה שלא יהיה מלך, אבל ודאי שעם ישראל יגאל, וזה יכול להיות למשל בשלטון של דמוקרטיה פרלמנטרית, לאו דווקא מלך. וזה כנראה כוונת רבי הלל. עכשיו, רבי הלל צודק מבחינה מסוימת בזה שעיקר עניינה של הגאולה זה לא אישיותו של המשיח. האישיות של המשיח היא דבר בפני עצמו, אבל זה לא כל כך חשוב כמו עצם העובדה שהאומה נגאלת. גם ראינו בדברי הרמב״ם, כשהרמב״ם מביא ראיות מן התורה לימות המשיח, בעצם הוא מדבר תמיד על שחרור האומה, ולא כל כך על האישיות העומדת במרכז העניינים. אף על פי כן אין הלכה כרבי הלל, כי הנביא זכריה אומר, הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע הוא, עני ורוכב על חמור. אם כן, יש מלך, אז זה ברור שזה לא סתם. כן. הנה מלכך יבוא לך, צדיק ונושע. תניא, אגב, יש בקבצים החדשים של הרב קוק, מה שיצא לאחרונה, יש איזו פסקה קצרה שבה הרב קוק מסביר מדוע רבי הלל לא צודק. זו שאלה. כי באמת, לכאורה, מה אכפת לך שתהיה מלכות מבית דוד או שלא תהיה מלכות מבית דוד? העיקר זה שעם ישראל נגאל. אז מה אכפת לך מה צורת המשטר, אם זה מלוכני או פרלמנטרי או אוליגרכי? אני בינתיים בהצגת השאלה. כן. כי לכאורה, מה אכפת לנו? למה גם הקדוש ברוך הוא, כן? לדברו, אומר שהוא רוצה להשיב לנו את מלכות בית דוד. מלכות בית דוד הייתה משטר נחמד לשעתו, אבל מה ההכרח שגם באחרית הימים תהיה לנו מלכות דווקא מבית דוד? העיקר זה הגאולה, נכון? עד כאן שאלת הרב קוק. מה רצית לומר?
לא, אני רוצה לסתר, זה תברשם אם לא יש כל
מוכנים. אז מה אם זה סותר את דבר השם? השאלה היא למה השם אמר את זה? ברור. יש כאן הערה בצג של המחשב. אולי כדאי להודיע לגולשים שכעת ניתן לשאול שאלות. לא, לא, אני לא אגלה להם. טוב. מה? הרב קוק אומר דבר פשוט, דבר מאוד מעניין אגב, כי יש מקום הרבה להרהור אחרי התשובה של הרב קוק. הוא אומר שהתקוות של האומה תמיד רוכזו מסביב למשפחה הזאת, התרכזו מסביב למשפחה של בית דוד. אז זה לא יפה, כאילו, זה לא נאה ליטול מן האומה את מושא תקוותיה. כלומר, זה נכון שבאופן עקרוני היה אפשר לדבר על גאולה גם בלי מלכות בית דוד. אבל במשך כל הדורות תמיד דיברנו על משיח, על מלך מבית דוד שיבוא, אז זה לא יפה לו לתת את זה. אז זה יהיה. משהו כזה.
אבל דיברנו כל הזמן בגלל
שהשם
אמר שזה...
אני שואל מה השם אמר.
אז
השאלה הזאת לפני שהמוסה. לא נכון. כלומר, תמיד דוד המלך הופיע בעיני הדורות, גם בזמנו של דוד, בתור הפסגה של גאולת האומה. אז יש לנו פינה חמה בלב שלנו לדוד, ולכן חייב להיות שתקום מלכות בית דוד לעולם. בסדר? וככה מסביר הרב בקבצים החדשים שיצאו לאחרונה. כן, כן.
יש
שתי בחינות
של משיח,
אור,
אני
בוחר
חמור, מה השני?
ענני שמיה. מה זה קשור לנושא? לא הבנתי.
קודם,
רגע, לא הבנתי. זה קשור לנושא שאנחנו לומדים? כן או לא?
נסתם שאלה.
אז אם זה לא קשור, אני לא מתייחס. הלאה. תעניין איתך, כן.
אני לא באתי למה עדיין דווקא מזר הדוד. לא שמעתי שום הסיבה
של... כי זה מושא הכיסופים של האומה.
זה הכל? רק זה הכיסופים של האומה.
זה מה שהרב כותב שם.
זה הכל.
ידעתי שזה יעורר תמיה. כן, אבל זה מה שהוא כותב, מה אני אעשה? אגב, נגיד, תחזור מלכות המשיח. בסדר? יהיה מלכות בית דוד. נו, ואחרי זה? מה יקרה אחרי שהמשיח ימות? שלב הבא, מה? הזרע שלו, כן? בנו ימלוך. כן, הרמב"ם אומר, ימלוך בנו, ואחרי זה בן בנו. נכון? והרמב"ם לא ממשיך. בנו ובן בנו, זהו, לא ממשיך. אז מה זה אומר? לא יודע. יכול להיות שאז יגידו, תשמע, המשטר שלך נחמד, יש לנו משהו יותר טוב.
מה שאתה אומר פה, בכלל זה לא עם זרע דוד.
מה? למה? יהיה מזרע דוד, למה לא?
השיטה היא מאוד
חסוך,
לא
אחוזה
בכלל על שום דבר מהותי.
למה? לא, סליחה. תקוות העם הם לא סתם. העם הוא לא טיפש. הוא יודע שהמשפחה הזאת יש לה סגולה מיוחדת. היא נהיגה את האומה כמה מאות בשנים, בימי בית ראשון, וידוע לנו שזאת משפחה אחלה. אחלה משפחה. זה כמו הכהונה. כן? אצל הכהונה זה יותר בולט. כן? כי זה לא נפסק אף פעם. כן, אנחנו רואים שהכהונה נהיגה אותנו. יפה, לא? אפשר כמה מאות שנים. כן, בבקשה. השם הבטיח לדוד.
זה לא סיבה יותר טובה?
כן, אבל השאלה היא למה השם מבטיח לדוד? זו אותה שאלה ששאל לפני כן רן. נכון? השם מבטיח לדוד, למה הוא מבטיח לו? בגלל שאי אפשר היה להחזיק את האומה בלי משפחה שתהיה מושא הערצה. וזה עצמו יוצר איזון חוזר. שמכיוון שאי אפשר לאומה בלי משפחה כזאת, אז יש משפחה כזאת. ועכשיו, ההבטחה מזינה את התקוות, והתקוות מזינות את ההבטחה. אולי גם נגיד שזה הכרחי שזה יהיה. כן. בגלל שזה המצב של האנושות. כלומר, לפחות בזמן שהופיע עם ישראל על במת ההיסטוריה, התקווה שאישיות או משפחה מסוימת תרכז את הכל, היא זו שהחזיקה את האומה. לפני כן אי אפשר היה אחרת.
אני שואל שאלה
בעצם, האם זאת אומרת, דבר שהוא תקוות כל האומה, האם הוא הכרחי להיות? אני חושב במידה מסוימת כן. כלומר, כשציבור מפתח איזשהו, איך לומר, אתוס, אז זה מקבל משמעות. כן. למשל, אני אתן לך דוגמה מעניינת. מישהו שאל אותי, האם זה עובד מה שאנשי חב"ד עושים שהם שולחים שאלות לרבי, כן, באגרות קודש, כותבים מכתב, מכניסים לתוך אגרות קודש, מקבלים תשובה. זה עובד או זה לא עובד? זה בלוף או זה לא בלוף? אז אני אמרתי שלדעתי זה לא בלוף. למה? כי ברגע שאלפי אנשים מאמינים בדבר אחד, אז הם יוצרים אותו. אני לא יודע אם החסידי חב"ד יאהבו את התשובה הזאת, אבל זאת היא האמת. כן.
שני דברים. אחד, א', זה נכון להסתמך על הנקבות האלה, כאנשי חב"ד, וב', כשהרמב"ן, סליחה, אומר...
טוב, שאלת שתי שאלות. שאלה ראשונה ששאלת, האם זה נכון להסתמך על התשובות של הרבי? אני אומר, לחסיד חב"ד כן. חסיד חב"ד, מזה הוא חי, זה לא סתם מגיה. זה הרבי שלו. לגבי השאלה, מה שאתה אומר שהרמב"ן אומר, בנו ובן בנו ימלכו, האם אין כוונתו לשושלת? שתי תשובות בדבר. א', הרמב"ן מעולם לא אמר את זה. הרמב"ם, כן. אם אתה שואל מה שהרמב"ם אמר, זה נכון. עכשיו, לגבי האם זה, הוא מתכוון לשושלת בלי הפסק, אלי אני יודע. מאיפה אני יכול לדעת? טוב. כמשל, הרמב"ם כותב בפרק חלק, ועד יהיה רחוק בעיניך שתימשך מלכות המשיח אלפי שנים. למה? כי הוא אומר, כי ברגע שדבר הגיע ליציבות, אז הוא לא זז מהיציבות. אז עד יהיה רחוק בעיניך שתימשך מלכות המשיח אלפי שנים. למה הוא לא אומר עד אינסוף? כי אולי באיזשהו שלב יגידו, תשמע, עכשיו יש לנו רעיון יותר טוב. זה אפשרות אחת. לא כמו, אני בזה שולל את הפירוש, כמה שכתבו שכאילו המשיח, לפי הרמב״ם, ימות המשיח זה עוד פעם יחזור לגלות. אחר כך. לא, לא נכון. טוב, בואו נקרא עכשיו את המשך הגמרא מצוטטת על ידי המרד. כן, אני רואה שלא נמשיך. נו?
סליחה על ההפרעה.
אני סולח לך על ההפרעה, זה בסדר, אני פה כדי שיפריע. נו, הלאה.
האם אחרי תחיית המתים?
כן.
דוד עצמו יקום. לא הוא עצמו
אמור למלוך? אני מת על השאלה הזאת. אני אחזור על השאלה. האם בתחיית המתים... כשיקום דוד עצמו, האם לא הוא צריך למלוך? אספר לך סיפור שמובא, לא, זה לא סיפור. אני אגיד לך, שאלו פעם את רבנו סעדיה גאון, האם אישה שהתחתנה פעמיים, כלומר, התאלמנה, התחתנה שוב. אחר כך שלושתם חוזרים לתחיית המתים, חוזרת לראשון או לשני. אז רבנו סעדיה ענה שלוש תשובות. תשובה ראשונה הוא אמר, היא חוזרת לראשון. תשובה שנייה, היא חוזרת לשני. תשובה שלישית, משה ואהרון יהיו שם, אז תשאל אותם. עכשיו, מה מתכוון רבנו סעדיה לומר בזה? אני חושב שהוא פשוט מתכוון לאירוניה. אומר, אתה מדבר על מציאות שאין לנו מושגים בה. ונגיד את זה אחרת. צורת החיים של תחיית המתים מובנת לנו בערך כמו שתינוק במעי אמו מבין את החיים שאחרי הלידה. זה הפרופורציה. פחות או יותר. עכשיו, זה לא אומר שזה לא נכון מה שאתה אומר. יכול להיות, דוד עצמו ימלוך, בסדר? ודוד עבדי נשיא להם לעולם. נכון, יש בזה משהו. לכן אמרתי שאני עומד על השאלה הזאת, כי יש בזה משהו. אבל איך חווים את זה, מה המשמעות של זה, אני לא יודע אם יש לנו בכלל מושגים. יכולת להשיג את זה. פה מישהו שואל. אז לגבי המשך שושלת מלכות בית דוד, האם באמת משפחת בית דוד תמשיך למלוך לנצח, או שאחרי שתי דורות, כדברי הרמב״ם, אולי השם יבחר במלך אחר? לא ברור שהרמב״ם אומר את זה. אני אמרתי שאולי, אני לא בטוח שהרמב״ם גם מתכוון לדייק בנו ובן בנו. מאיפה הרמב״ם לקח את זה? לא לקח את זה. אולי זאת כוונת הרמב״ם, זאת ההבנה של הרמב״ם בדברי הדעה הזאת, שימות המשיח שלוש דורות. שלוש דורות, אם כן, לפני ירח דור דורים, נמלוך בנו ובן בנו. אבל יותר נראה לומר שהרמב״ם אמר את זה, כדי שלא נחשוב שהמשיח עצמו יחיה לנצח. זה הכוונה. יותר מכך, לא נראה לי שניתן בידינו לדייק. טוב, כן, בבקשה.
יש סתירה מאוד בסיסית בין דברי הרמב״ם לרמב״ן. הרמב״ן טוען שהגאולה תהיה סופית, תהיה בגופי, הרמב״ן טוען שזה יהיה לא בגופי. איך כזאת מהות כל כך אדירה בגאולה, איך יש מחלוקת בדבר כל כך מהותי?
אני חוזר על שאלתך. בשביל כולם, בשביל הגולשים גם. יש סתירה מהותית בין מה שהרמב״ם אומר לבין מה שהרמב״ן אומר. כי הגאולה הסופית לפי הרמב״ן תהיה בגופים, ולפי הרמב״ם תהיה ב... מה אמרת? לא בגופים. איך יכול להיות שבנושא כל כך מהותי יש מחלוקת כל כך מהותית? עד כאן דבריך? הקדושים. טוב. תשובה. מה שאמרת הוא לא נכון. זאת אומרת, הרמב״ם והרמב״ן מעולם לא נחלקו איך תהיה הגאולה. אלא כל המחלוקת שלהם זה לגבי תחיית המתים. וגם בזה המחלוקת היא לא מה שאתה חושב. כי גם הרמב״ן וגם הרמב״ם מאמינים שתחיית המתים נעשית בגוף. השאלה היא, מה קורה באחרית תחיית המתים? האם באחרית תחיית המתים נמשכת החיים, נמשכים החיים הארציים, או ששוב עוזבים את חיי העולם הזה לעולם יותר עליון? בסדר? אז קודם כל זה לא נוגע לגאולה, אלא זה נוגע גם לא לתחיית המתים, אלא לאחרית תחיית המתים. וניתן לומר שכל אחד תפס ממד מסוים של העתיד. עיין ספר דת תבונות לרמח"ל. שבספר דת תבונות לרמח"ל הוא מסביר מהי תחיית המתים. הוא מסביר שאומנם הנשמה חוזרת אל הגוף, אבל הגוף והנשמה עוברים ביחד זיכוך כזה עילאי, שבשלבים היותר מתקדמים של תחיית המתים כבר אינך יכול להבחין בין גוף לנשמה, כך שגם דברי הרמב״ן וגם דברי הרמב״ם קרובים להיות אמת. אוקיי? הבנתי, הבנתי מה שהבנת, אבל זה לא מה שגדולי ישראל אמרו. כן. שאלה יפה. אתה אומר, מדוע אם זה לא ניתן לתפיסה שלנו, אז למה מתעסקים בזה בכלל, כולם? תשובה. א', זאת שאלה טובה. ב', בכל זאת, יש לזה מקום בגלל הכיוון בנפש שזה מצביע עליו. כלומר, אם אני מאמין בתחיית המתים, אז זה אומר שאני בונה את החיים שלי על התקווה. כי הרי הדבר היותר עבוד במציאות זה המוות. ואם אני אומר שאפילו למוות יש תיקון, אז זה סימן שהכל יכול להתעכב. כלומר, תחיית המתים היא הביטוי לאופטימיות המקסימלית. ולכן אנחנו אומרים, הכל שותף, גם הגוף שותף, גם הנשמה שותפה. איך? זה פחות חשוב. כן, בבקשה.
אם אני
מבין
נכון,
מה שאמרו,
אבל
בשורה נקודה,
אז
בעצם
הרמב״ם אומר שהגאולה היא תחיית המתים.
מה השאלה?
השאלה היא כזאת, עוד פעם. הייתה תקופה שבעצם העולם הבא ותחיית המתים לא היה נמנוע אף אחד.
חוץ מכמה יחידים, כן.
למה הם נמנעים אותם יחידים? לא צריך לעניין אותם לכאורה, כי מה שהיה חשוב זה רק העולם הזה. כי מה שהיה חשוב זה העשייה פה, לא בשום דבר.
נאמר, נו, ואז מה?
אז מאיפה התחילה כל ההתחפות הזאת של העולם הזה, כל הדברים? כי אם אנחנו מדברים על ימות המשיח, זה בעצם חזרה לאותם ימים קדמוניים, לאותם ימים קדמוניים, כבר לא מעניין אותם, משהו לקלוט.
טוב. שאלה יפה. כלומר, אתה אומר, בימי קדם, בימי התנ"ך, ענייני תחיית המתים ועולם הבא לא עניינו את הציבור. הם עניינו קצת יחידים, בגלל, כלומר, את הנביאים, את החכמים. כי הנביאים והחכמים צריכים לדעת את הכל, והם צריכים להתעניין בכל. אבל התודעה המיידית הייתה יותר להצלחה הארצית. איך זה נולד שפתאום התחילו לדבר על עולם הבא? כשהעולם הזה הפסיק להיות מעניין. זאת אומרת, כשהיו רדיפות נגד העם היהודי, כשהמדינה היהודית הפסיקה להתקיים, אז התחילו הדברים האלה להיות יותר משמעותיים. בימינו, שברוך השם החלה הגאולה, אז באמת הגאולה הארצית פוליטית התחילה להיות יותר חשובה. וזאת הסיבה שעם ישראל היום בכללו עסוק בציונות, ולא כל כך בענייני העולם הבא. האם יש מקום לעולם הבא בעולם כזה? נאמר ככה, הרכוש של כל הדורות לא נגנז, לא נשכח, אלא יש מה שנקרא סינתזה דיאלקטית. כלומר, כל פעם שרעיון מופיע בהיסטוריה, באיזשהו שלב הוא מפנה את מקומו לרעיון אחר, עד שהרעיון האחר מגיע גם כן לקצה גבול יכולתו, ואז הוא משתמש ברעיון הקודם שבהתחלה נדחה כדי לאחד אותו עם רעיון כולל, רעיון חדש, סינתטי, שכולל את שתי הרעיונות.
זאת אומרת, שתחיית המדינה שאנחנו מדברים עליה, זה בכלל משהו אחר לגמרי, לא מה שהראשונים חשבו עליו, ולא
נכון,
מה
נכון.
שאנחנו חושבים
עליו. נכון, נכון, נכון. כמו שלמשל, הרב קוק מסביר שבית ראשון היה נתון להערת הכלל, נשמת הכלל, קדושת הכלל. בית שני, קדושת הפרט. בית שלישי, כלל שהוא צריך לפרט, ופרט שהוא צריך לכלל. אבל נראה מה פה השאלה. הערה בקשה, שאלת שאלות, בסוף השיעור, כבר נגמר השיעור ואנחנו לא מתקדמים. מה נאמר? זאת שאלה מה שאמרת, אז תשאל את זה בסוף השיעור בבקשה. אבל אני בהחלט מקבל את זה שצריך אולי להשתדל לתת לשיעור להתקדם. הבה נקרא את דברי המהר"ל. תניה אידך. אגב, בכל זאת אתה, המעיר היקר, אל תחשוב שאין משמעות להתייחסות לשאלות הנשאלות במהלך השיעור. גם זה חלק מהלימוד. לא מספר השורות בספר הינו המדד היחיד להתקדמות. לפעמים שאלה נשאלת בשיעור והיא מרתקת כל כך את כולם, וגם את הגולשים, שראוי לתת לה תשומת למיוחדת, ואני אגלה לך עוד סוד. לפעמים אני אפילו גורם לשאלות להישאל. אבל אתה צודק שלא תמיד אני יכול לדעת איזה שאלה תהיה עניינית. כי לפעמים נשאלות פה כל מיני שאלות שלא מקדמים את העניין. אבל זה לא כתוב על האצבע של השואל שהשאלה שלו היא לעניין או לא. טוב, תניה אידך. יש פה שאלה. מה דעת רבנו סעדיה גאון בעניין תחיית המתים? שיש. תניה. מי שרוצה פרטים, יש בספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה מאמר הנקרא מאמר התחייה והפדות, ששם הוא מסביר את כל דעתו בעניין תחיית המתים. תניה אידך, רבי עזר אומר, ימות המשיח, פתאום זה מתחיל כבר לקבל מספרים הרבה יותר גדולים, 400 שנה, שנאמר שמחנו כמות עין איתנו. כלומר, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא שישמח אותנו אותו זמן שהוא עינה אותנו. כמה הוא עינה אותנו? הוא הכתיב, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אז 400 שנה כנגד 400 שנה.
איפה הוא רואה אותנו?
כך כתוב. ועבדו ועינו אותם 400 שנה. עכשיו, זה שזה לא היה, אז בכלל לא משנה. לכן הוא אומר, אני הולכים לפי מה שכתוב. כתבת 400, שלם. כן? וזה, שמחנו כמות עין איתנו, שנות ראינו רע. יש הסבר יפה של בעל תורה תמימה על זה, על הדעה הזאת. הוא אומר שהרי התפקידים שמוטלים על המשיח הם תפקידים רבים. כן? זה הרבה הרבה מאוד עבודה. אז מה עושים? איך אדם אחד יכול להספיק גם לבנות בית המקדש, לעשות מלחמות, שלום בעולם, להחזיר את הנבואה וכו' וכו'. אם הוא מאוד מוכשר, הוא יצליח. אבל רוב בני אדם, אולי אפילו המשיח, הוא זקוק ל-400 שנה. אז זה כאילו 400 שנה של עבודה. באמת זה מתאים לדעת הזוהר. הזוהר אומר שהגאולה מתחילה בשנת 600 לאלף השישי. מה? כן. אז זאת אומרת, סוף ההיסטוריה 6,000, אז מתחילים בשנת 600 לאלף השישי, זאת אומרת בשנת 5,600, ואז יש לנו 400 שנה של עבודה. אנחנו רואים שזה אגב התחיל. כן, מתי זה היה שנת 5,600?
160 לפני
167. זאת אומרת בשנת 1840. כן, אז זה התחיל. כן, יש פה שאלה, אגרות הקודש פועלות כמו החולדה והבור ממסכת תענית, או שזה כמו תפילה? צריך להוסיף סימן שאלה. לא הוספת סימן שאלה, אבל אני מבין שזאת הייתה הכוונה. נראה לי שזה פועל כמו החולדה והבור ממסכת תענית. הלאה. מה אני מתכוון 6,000 סוף ההיסטוריה? זה המהר"ל הסביר. אני לא מבין, המהר"ל דיבר על זה לפני איזה 4 פרקים, הסביר את זה באריכות. מה, אנחנו צריכים לחזור על זה? מה, שבסוף 6,000 שנה נגמרת המשימה ההיסטורית שלנו. מכאן ואילך עוברים לדברים אחרים, חדשים. מה כל כך מסובך? כן. זה כמו שלמשל תקופת הדינוזאורים. הייתה תקופה חשובה מאוד, אבל אותנו היא לא מעניינת. זה היה. רק בפוליטיקה יש עדיין כמה דינוזאורים. כן. רבי אומר, 365 שנים כמניין ימות החמה, שנאמר כי יום נקם בליבי. כן, זה הגרסה שמודפסת בגמרא. אז מה זה קשור? איך יום נקם בליבי זה ההוכחה שצריך להיות 365 שנה? פשוט יש המשך לפסוק. כי יום נקם בליבי, מה המשך? ושנת גאולי באה. זאת אומרת שהגאולה היא כאורך של שנה. מה זה שנה של הקדוש ברוך הוא? 365 שנה. בסדר? זה מה שזה אומר.
זה
גם חשבון אחר. מה? אתה צודק. אז יש באמת גרסה אחרת לבגמרה, וזה מובא ברש"י, שיש גרסה 365 אלף שנה. איך הוא עשה את זה? הוא עשה הכפלה של יום ושנת. כן? כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה, אז אתה מכפיל יום, אצלנו אלף שנה, בשנת שזה 365, ואז יוצא לך 365 אלף שנה. זה כבר יותר רציני, כן? אבל מה קורה אחרי 365 אלף שנה? לא יודע, מה אתה אומר? רבי, כתוב כאן, רבי אומר 365 שנה, והבאתי שרשי מביא גרסה אחרת מכתב יד, שלא 365, אלא 365 אלף. מי זה רבי? רבי זה רבי יהודה הנשיא, מה זאת אומרת? מחבר המשנה. לא, הרב זה מישהו אחר. אבל רבי זה רבי יהודה הנשיא.
רבי לא?
לא יודע, אשכנזים אומרים רבי.
אבל זה לא קורה 365 אלף ימים? זה לא
נכון שנים. סליחה, רש"י כותב 365 אלף שנה.
איזה חשבון
הוא עושה? פשוט, הוא אומר, כי יום נקם בליבי ושנת גאולי באה. אז יום זה אלף שנה, ואתה מכפיל את זה בימי השנה, שזה 365. אז 365 כפול אלף, זה יוצא 365,000. החשבון הראשון אומר 365 שנה בלבד. עכשיו, יש פה שאלה. אולי כוונת הרמב״ם היא כי המשטר יהיה משטר מלוכתי, למכוון בטח מלוכני. ולכן ציין רק שני שלבים בשושלת, כדי ללמד אותנו את סוג המשטר ולא על קיום השושלת. אפשרות זו בהבנת דברי הרמב״ם הועלתה במהלך השיעור כבר פעמיים, ועל שניהם, ובשני הפעמים אני אמרתי שייתכן ואין לנו ודאות בהבנת דברי הרמב״ם, ומאחר ובינתיים לא התרחש מאורה משמעותי, עדיין לא שיניתי את דעתי, ולכן אני עדיין, גם בפעם השלישית שזה מועלה, אומר שייתכן, אך אין לנו דרך ודאית לקבוע מהי דעתו של הרמב״ם.
יש פרש זמני במה ששוכן את השאלות ומה שנותר
רוצה. אני יודע, אני יודע. כן, בבקשה. אבל תן לי בכל זאת.
לפי רש"י, אז הגאולה לא תהיה אחרי 6,000 שנה?
אה?
לפי רש"י, הגאולה לא תהיה אחרי 6,000 שנה?
לפי רש"י לא תהיה הגאולה אחרי 6,000 שנה? אף אחד לא חושב שהגאולה תהיה אחרי 6,000 שנה. לא, אף אחד לא חושב את זה. כולם חושבים שהגאולה היא בתוך 6,000 שנה.
לפי רש"י זה גם לא בתוך.
למה זה לא בתוך? זה מתחיל. השאלה מתי זה מתחיל? זה מתחיל בתוך 6,000 שנה. כמה זמן שנמשך? זה יכול להימשך הרבה. כן?
רב.
כן.
אני
רוצה
לשאול
שאלה.
אם
הגאולה
תהיה
אחרי
65,000 ימים?
אתה. טוב. תניה. אבי מאי ברי דרבי אבאו, אומר ימות המשיח לישראל 7,000 שנה. הנה, דעה אחרת. שנאמר, כמסוס חתן על כלה, יסיס עלייך אלוהיך. אז כמה זמן המסוס של החתן על כלה? 7 ימים, נכון? 7 ימי המשתה. כיוון שימים של הקדוש ברוך הוא הם 1,000 שנה, שנאמר, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול, כי יעבור. אם כן, 7,000 שנה ימות המשיח. אמר רב יהודה, אמר שמואל, ימות המשיח כמיום שנברא העולם ועד עכשיו. שנאמר, כי מהשמיים על הארץ. זאת אומרת, ימות המשיח נמשכים בדיוק כמו הזמן שעבר מבריאת העולם ועד ימות המשיח.
זה על פי מה?
שנאמר, כי מהשמיים על הארץ. נכון?
אבל לא נאמר לפי הדעה הזאת אם אתה מתחיל.
לא, ברור שזה בזמן שזה מתחיל. כן? אז כי מהשמיים על הארץ. רב נחמן אמר, כי... מה לא הבנת? כמה זמן זה? פשוט, תיקח את השנה שבה המשיח מגיע, תכפיל ב2, זה הזמן של ההיסטוריה, לפי הדעה הזאת, של רב יהודה מר שמואל.
אם הוא מגיע נגיד מחר, 6,000 שנה, כפול 2?
לא, אם הוא מגיע היום, אז איזה שנה עכשיו אנחנו? 5,766? אז עכשיו זאת אומרת שימות המשיח יימשכו 5,766 שנה. נכון. אם עד עכשיו עברו 5,767 שנים, ונגיד המשיח מגיע היום, אינשאללה, כן? אז עכשיו כמה זמן של ימות המשיח יש לך עוד עכשיו? בדיוק מה שעבר עד עכשיו. זאת אומרת, יהיה לך עכשיו 5,767 שנים של כיף. זה מה שכתוב פה בגמרא. יש לך ספר מול העיניים?
לא.
אני מרגיש. כן, אמר רב יהודה, אמר שמואל, ימות המשיח, כי מיום שנברא העולם ועד עכשיו, שנאמר כי מהשמים על הארץ. רב נחמן אמר, כי מי נוח עד עכשיו, שנאמר, כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי, עבור מנוח עוד על הארץ, כן נשבעתי, מקצוף עלייך ומגעור בך. אז אותו זמן, מנוח ועד הגאולה, זה הזמן של...
אנחנו מוצאים את זה מה כתוב, אני לא מבין איך
אנחנו
מוצאים את זה מה כתוב.
אתה בכלל הקשבת כשקראנו את הכתוב?
כן.
כי מי נוח זאת לי, אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ, כן, נשבעתי מקצוף עלייך ומגעור בך.
שאלה,
מי
זה
שהחליט
היה,
אתה מדובר
על
החליט
הימים, כי אין כיסוף עלייך ומגעור בך?
לא, הוא אומר שימות המשיח תהיה כמו ימי נוח עד ימות המשיח.
אותה תקופה, אותו זמן.
אותו אורך. זה מאוד הגיוני דווקא.
למה הגיוני?
מה? הוא אומר, אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ, כלומר, מאז ימי נוח, שאז נשבעתי שלא יהיה יותר מבול, כן נשבעתי, כלומר, אותה כמות אני נשבע, מקצוב עלייך ומגעור בך, שזה ימות המשיח.
אבל
אחרי זה מה יהיה?
יש לי בעיה, הרב
בעוד
פה טענות
שמבוססות
על כתובים.
שורת, אז מה הבעיה? מה רע בזה?
צריך להבין איך אתה מוציא את זה מהכתוב.
אז אני אמרתי איך זה יוצא מהכתוב.
איך אני יכול להבדיל בין טענה לטענה, איך אני יכול להחליט שהטענה זה...
סליחה, אני לא מבין. נכון, אתה אומר שאם מביאים הוכחה מהכתוב, צריך להבין איך זה יוצא מהכתוב. אז אני מסביר לך איך זה יוצא מהכתוב. אבל אולי לא הקשבת.
כבודי לא מבין, כבודי מקשיב, אבל אולי לא מבין.
כן, אני לא צריך שכבודך, אני צריך שאתה תקשיב. עכשיו, אני חוזר עוד פעם. כי מי נוח זאת לי.
מי נוח זאת לי, אוקיי.
אשר נשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ, כן נשבעתי, כלומר אותו זמן שהעבר מאז שנשבעתי מעבור מנוח עוד על הארץ עד הגאולה, כן נשבעתי שהגאולה תהיה באותו אורך. מה זה הגאולה? הזמן שאני נמנע מקצוף עלייך ומגעור בך. נכון?
אוקיי.
אז זה אומר שהזמן של הגאולה, של ימות המשיח, הוא באותו אורך של זמן מאז נוח ועד המשיח.
אוקיי.
אז זה כן כתוב או לא?
אפשר להבין את זה ככה.
אפשר להבין את זה ככה. אז ככה הוא הבין, רב נחמן.
אבל איך הרב השני, חשב משהו אחר ממקור?
זה השאלה.
נורא מסיק.
אתה שואל פה שאלה חדשה. איך כל אחד מתמודד עם ההוכחה של השני? נכון? מדוע כל אחד העדיף דווקא את הפסוק ההוא על פסוק אחר? נכון?
כן.
בסדר. אז בשביל זה יש לנו המהר"ל מפראג. עד עכשיו זה ציטוט...
יש לנו סיכום והוא יחליט מה הוא...
לא, הוא לא יעשה סיכום ויחליט. הוא יסביר לנו כל דעה. בשביל זה יש מהר"ל מפראג, זה עניינו, כשמביאים דברי חז"ל, אז הוא קודם כל מביא אותם ויש לו סבלנות. הוא אפילו לא שואל שאלות באמצע, אחר כך הוא מסביר את כל הדעות. בסדר? אוקיי. שואל פה מישהו, האם יש משמעות לדיוק ימי המשיח לישראל של רבי אבימי? למה דווקא רבי אבימי? כמסוס חתן על... לא, זה רבי אבאו. מה אמר רבי אבימי? כן, לא, ברד, כן, אבימי ברד רבי אבאו. כן, אתה צודק. האם יש משמעות? ודאי שיש משמעות. זה יהיה 7,000 שנה, מה זאת אומרת? לא, למה שיהיה פה יותר משמעות דווקא לדברי רבי אבימי מאשר של החכמים האחרים? לכולם יש סברה, ואנחנו נלמד עכשיו את המהר"ל ונבין למה.
הרב, אפשר, אתה יכול לבוא לחשב את הזמן עם המשיח מנוח עד היום?
כן. נגיד, בהנחה שהמשיח יבוא היום, כן? אז אנחנו בשנת 5766, תוריד מזה 1956 שנה, זה שנת המבול, תכפיל בשניים. טוב, אפשר להמשיך. ובהו מחלוקתם כסבירה לרבי אלעזר. עכשיו הוא עובר דעה, דעה. הדעה, יש פה עוד שאלה. ישנם הרבה דעות כפי שהזכרנו. השאלה אם יש משהו גם להלכה. האם יש לנו אפשרות או בכלל מסוגלות לבחור באחת מן הדעות? שאלה נפלאה, אבל כדי לענות בכלל על שאלה כזאת, צריך קודם כל להבין כל דעה ודעה. ואתם לא נותנים למהר"ל להתבטא, מסכן. טוב, ובהו מחלוקתם. כסבירה לרבי אלעזר, 40 שנה, כן? הוא אמר, רבי אלעזר אמר, ימות המשיח 40 שנה.
עברנו לחבר'ה שאומרים, לאותם קבוצה שאומרת שזה...
עד עכשיו קראנו משהו כמו 8 דעות. בסדר? דעה שאומרת, 40 שנה, 70 שנה, 3 דורות, אין משיח לישראל. מי שאומר, 400 שנה, מי שאומר, 365,000, 7,000, וממי המבול ועד עכשיו ומבירת העולם. אז יש 10 דעות יש לנו, בסדר? 10 דעות על ימות המשיח. ועכשיו אני מציע שאנחנו נקרא דברי המהר"ל שיסביר לנו את הדעות, ובזה נרצה גם את השואל הצודק המאיר שהאיר בצג של המחשב שרוצים גם להתקדם בשיעור. טוב, ובהו מחלוקתם. כי סבירה לרבי אלעזר, כי המשיח אינו אלא שיוציא אותם מן הגלויות. ואחר שיוציא אותם מן הגלות, הקדוש ברוך הוא בעצמו ובכבודו מנהיג את ישראל. זאת אומרת, המשיח זה טוב, אבל יש גבול. צריך אדם כמו המשיח כדי להוציא את ישראל מן הגלות. אמרנו, עוד יצאנו מהגלות, תן לקדוש ברוך הוא למלוך. כלומר, אפשר לומר שהדעה של רבי אלעזר היא דעה שאיננה מתלהבת מן השלטון הפוליטי. אפשר לומר. יש דעות כאלה. אגב, אפשר לראות מגמות כאלה אפילו בימינו. כן? אני רק שבוע שעבר, יהודי אחד תפס אותי במדרגות העולות אל עזרת הנשים במכון מאיר, ובקולי קולות ניסה להסביר לי שאני עושה טעות, שאני מתלהב מהמדינה. הוא אמר לי, המדינה זה מעכב את המשיח. אתה כל הזמן מתעסק במדינה, אתה מתעסק בדברים קטנים, צריך מלכות השם. אף על פי שאני מסכים עם המסקנות שהוא רצה להוציא מהרעיון הזה, אבל האינטואיציה, יש בזה משהו. כן, שהממד הפוליטי, לפעמים ההתעסקות הפוליטית הקטנונית, היא מעכבת את הראייה של הרעיון הגדול של דעת אלוהים שצריכה לצמוח מן המדינה, וזה בעצם השיטה של רבי אלעזר, כפי שמסביר אותה המהר"ל. ודבר זה יהיה עוד מעלה יותר, רק כי העיקר הוצא מן הגלות הוא על ידי משיח, ולכך ימי משיח 40 שנה, כי תהיה הוצאה מן הגלות עד שבאו לכלל מנוחה והשקט 40 שנה, כמו שהיה כשיצאו ממצרים, שהיו 40 שנה במדבר עד שבאו לכלל מנוחה.
לפי שיטה זו
40 שנה
זו
מחשב? כן, זה מה שכתוב. אני קורא כאן את המהר"ל. או אם תרצה, מעבר ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד, אפשר לומר. או אם תרצה, המעבר ממשיח בן יוסף למשיח בן דוד. כן, מלכות השם. אבל אני אומר, מלכות השם יש לזה הרבה ביטויים. זה יכול להיות מלכות דוד. אם תגיד שההוצאה מן הגלות זה התפקיד של משיח בן יוסף, אז יוצא שאחרי 40 שנה זה נגמר. ואז מתחילה תקופה חדשה, משיח בן דוד. כן. דיברנו על זה בשיעור הקודם. במחילה מהרב שאלתי האם הדיוק שאבימי אומר ימי המשיח לישראל שלא כדעות אחרות אשר מדברות אולי על ימות המשיח לכלל האנושות. כן, אני לפני כן שאלתי מדוע הוא רואה חשיבות דווקא השואל, למה הוא רואה חשיבות דווקא בימות המשיח, בחשבון של רבי אבימי? כן, למה שמה הוא בדייק ולא באמוראים אחרים? אז הוא מסביר לי, השואל, שכוונתו הייתה לא סתם על אבימי שבא לו, אלא בגלל שאבימי אומר, ימות המשיח לישראל 7,000 שנה. ברור?
לא.
אחרים? למשל, רבי אלעזר אומר, ימות המשיח 400 שנה. אחד אמר ימות המשיח 40 שנה, אחד אומר ימות המשיח 70 שנה. אף אחד לא אומר את הביטוי לישראל.
יש, אין משיח לישראל.
כן, רבי הלל אומר אין משיח לישראל, אבל אלה שאומרים זמן לא מוסיפים את המילה לישראל. אז שואל השואל, מדוע רבי אבימי אמר לישראל? אולי יש פה כוונה לומר שיש ימות המשיח לישראל ואחרי זה ימות המשיח לכלל האנושות. כן, כלומר שאז מתחיל תפקיד אוניברסלי יותר. אולי, מי יודע? אפשר? הסבר יפה דווקא. הנה, טוב. בואו נמשיך. ומי שאמר 70 שנה, ימי מלך אחד, אין הכתוב תולה צור במלך המשיח. דמי עניין צור למלך המשיח? כן, הרי כתוב. מאיפה למדו 70 שנה? שנאמר, ונשכחת צור 70 שנה כימי מלך אחד. אז מי זה מלך מיוחד? הוא אומר זה המשיח. אז מה הקשר בין צור לבין המשיח? הוא אומר אין שום קשר באמת, רק שהכתוב אומר כי תהיה נשכחת צור ימי מלך אחד, רוצה לומר שהמלך שהוא מיוחד ויש לו המשך מלכות כראוי, ואין מי שראוי למלכות כמו מלך המשיח, ולכך אמר ימי מלך אחד זהו מלך המשיח, וסוף סוף המשך המלכות שראוי למלך המשיח הוא 70 שנה, ולפיכך אי אפשר שתהיה מלכותו של משיח פחות מן 70 שנה, שאם לא כן, יהיה חסר מלכותו של המשיח. יוצא לפי זה, נגיד שאם המשיח ימלוך בגיל 30 יעלה לשלטון בגיל 30 נגיד, אז הוא ימלוך עד גיל 100. הוא מסביר מה ההיגיון של השיטה שאומרת 70 שנה. לא, הוא מסביר ש-70 שנה זה הזמן הראוי למלכות. ומכיוון שהמלך בה הידיעה ובמם רבתי, זה דווקא מלך המשיח, ולא ייתכן שתחסר מלכותו, ולכן בהכרח שימלוך 70 שנה.
נכון.
70 שנה.
זה
כתוב בפסוק, נכון? והיום ההוא נשכח הצור מעיר 70 שנה כימי מלך אחד.
כאילו, משם
מבין
שימי מלך אחד זה 70 שנה.
נכון. כימי מלך אחד, כתוב. נכון. כתוב או לא.
אוקיי.
בסדר. אגב, את הפסוק הזה קראנו גם בשיעור הקודם, גם בשיעור הזה, לפחות 4 פעמים. וזה שאתם כל הזמן שואלים שאלות, זה בגלל דבר אחד, אתם שניכם שם. זה בגלל שאין לכם ספר מול העיניים. תחשבו, אם היה לכם ספר, כמה שאלות זה היה חוסך מכם. כן, כן, אני אומר. כן. וכן. למאן דאמר שלוש דורות. אפשר אגב לגשר על בעיית היעדר ספרים על ידי תשומת לב מרובה לנאמר. כן? אם תשימו לב, לא, אם תשימו, כשאנחנו קוראים דברי הגמרא, תשימו לב למה שהגמרא אומרת, אז זה לא יקרה שאחרי רבע שעה פתאום שואלים, אה, מה זה? צריך לזכור שהגמרא אמרה. בסדר? כי זה קרה כמה פעמים בשיעור הזה. טוב. וכן, למאן דאמר שלוש דורות. שכך ראוי שעד שלושה דורות נחשב כמו דור אחד. כי לכתיב, לי ולניני ולנכדי, והם שלושה דורות. דיינו הוא ובנו ובן בנו, יהיה מלכותו. אם לא כן, היה חסר מלכותו. אבל יותר מן שלוש דורות הוא מלכות אחר. כלומר, שלוש דורות זה החיים של האדם. כלומר, האדם תמיד כשהוא חושב על עצמו, הוא לא חושב רק על עצמו. הוא חושב במידה מסוימת גם על אבא שלו ועל הבן שלו. ואפשר לומר שהוא חושב במידה מסוימת גם על סבא שלו ועל נכדו. כל הדברים האלה זה הספירה של הזיכרון שלי. כן? כלומר, אדם רואה את עצמו כהמשך של סבו, ורואה את נכדו כהמשך שלו. אבל ברגע שאתה עובר את הדור הרביעי, שמה הראייה מתשתשת. האדם כבר לא חושב על הדורות האלה, הדורות האלה במידה מסוימת כבר לא מעניינים אותו. כן? חז"ל אמרו, כרחם אב על בנים. אז צריך לברר. אז כמה האב מרחם על הבנים? אומרים חז"ל, עד 4 דורות. עד 4 דורות אדם מרחם. מה יקרה אם זרעי עוד 10 דורות? פחות מעניין אותו. אבל יותר משלושה דורות מלכות אחר. ומה שאמר הלל, או רבי הלל, אין משיח לישראל. חס ושלום לא היה כופר במשיח. אלא היה סובר שהשם יתברך יגאל אותם בעצמו. טוב, כאן המהר"ל הולך לפי הפירוש של רש"י בצורה ברורה. כן, האמת היא שמי שמעוניין בסוגיה הזאת להבין את דעתו של רבי הלל, כל הדעות שנאמרו בזה, הדיון העיקרי נמצא בספר העיקרים לרבי יוסף אלבו, ששמע הוא דן בשאלה מדוע רבי הלל איננו נחשב לאפיקורוס, הרי הוא לא מאמין במשיח. אז הוא שמע כל הדעות שנאמרו בנושא הזה. מה? ספר, לא רבי אלבו, רבי יוסף אלבו, עליו השלום זכותו הגן עלינו אמן, נקרא ספר העיקרים, אחד מחמשת ספרי היסוד של מחשבת ישראל. והיא תימה, אם כן, אמייקה אמר, שרי למרי, אז למה, אם באמת רבי הלל לא כפר, אז למה רב יוסף צריך להגיד שרי למרי? דן זה קשיה. כן, כלומר, זה באמת מוזר, אם הוא לא אמר דבר שהוא אפיקורסות, לא צריך להגיד שרי למרי, נכון?
אבל המושג שרי למרי.
שרי למרי, כפי שהסברנו בתחילת השיעור, הכוונה שהשם יסלח לו. כן, שרב יוסף התקומם נגד דברי רבי הלל. כן, ואז הוא אמר שרי למרי לרבי הלל, שהשם, שאדוניו זה הקדוש ברוך הוא, יסלח לו לרבי הלל. אם הוא לא אמר דבר חמור, אז למה רב יוסף היה צריך להגיד שהשם יסלח לו? המהר"ל אומר שהוא לא אמר דבר חמור.
אמרנו שהוא שאמר
אבל המהר"ל אומר שהוא לא אמר דבר חמור, אז המהר"ל שואל על דברי עצמו. בסדר? אז זה שאתה אומר שבשיעור הקודם אני אמרתי זה דבר אחד, אבל המהר"ל לא שמע את השיעור שלי. הוא לא חייב לשמוע את השיעור שלי. בסדר? אז ואם כן, המייקה אמר שרי למר, אין זה קשיא. זה כל מי שאומר דבר ונראה סתירה מבוארת בכתוב, נאמר עליו שרי למר. כלומר, כל פעם ששומעים מישהו שאומר משהו שעל פניו נראה תמוה, אז אומרים שיסלח לו השם. לא שבאמת זה הכוונה. הדבר זה מצאנו גם כן משאר מקומות. תדע לך, דעה. למען דאמר ימי המשיח 40 שנה או 3 דורות, מה יהיה אחר כך? אלא אחר שקלו ימי המשיח, יהיה השם יתברך מנהיג אותם, או שישפוך רוחו על כל בשר, ויהיו כולם חכמים, כולם יודעים את התורה אחר כך. וכך הוא דעת הלל שאמר שאין משיח לישראל, רוצה לומר כי הוא נגלים על ידי השם יתברך ולא על ידי המשיח. ואל תאמר כלל, כי לדעת הלל היו כל הבטחות הטובות, נאמר על חזקיה חס ושלום, שלא היו הבטחות בימי חזקיהו כל כך. אך רוצה לומר כי לא יהיה משיח לישראל, כי מעלת המשיח מעלה מיוחדת, שהשם יתברך מפיל שונאיו לפניו, וכאמר שדבר זה לא יהיה לישראל, שכבר אכלו בימי חזקיהו. כלומר, כשהוא אומר שכבר היה בימי חזקיהו, פספסו, כלומר, ניצלו את ההזדמנות, אז הכוונה, הניצחון, סגנון הניצחון שהיה בימי חזקיהו, ניצחון כזה כבר לא יהיה עוד. וכמוד הסבירה לו להנח תנאה, כמו שסבורים שאר התנאים, שיהיה אחר דורו של משיח, כך סבירה להלל שיהיה בתחילת הגאולה גם כן כך. כלומר, לא שרבי הלל הוא לא מאמין בגאולה, אלא להפך, הוא יותר גאוליסט מכולם. הוא יש לו כזה אמון בעם היהודי, שהוא חושב שלא יצטרכו אפילו את מלך המשיח, כדי שהשם ינהיג אותם. ולכך קבע דברי הלל אחר דבריהם, והפסיק בדברי הנחת נאה, דאמרי כי ימות המשיח גדול מאוד, כדלקמן. אז עד כאן זה ההסבר של הדעות המקצרות. ואז יוצא שרבי הלל מקצר עוד יותר מכולם, כי הוא אומר, אתה לא צריך ימות המשיח בכלל, מיד אתה נכנס למצב שהשם הוא זה שמנהיג את האומה ישירות. עד כאן.